אנחנו למדנו פה בשלושת הפרקים הראשונים של של הקונטרס הזה, עניינה של תורת החסידות. למדנו שתורת החסידות, אם באים להסביר, אם שואלים מה החידוש בחסידות על כל שאר חלקי התורה, אמרנו שאפשר מצד אחד להתחיל לתאר מעלות שונות שהחסידות מביאה איתה, ונמצא כל מיני ביורים שונים על שזה מעורר מהעילפון, זה נותן לאיש פשוט להבין מושגים עמוקים, זה גורם לאדם להיות בהתנהגות שלפנים משורת הדין וכולי. זה מעלות שהן נכונות, אבל הן לא ממצות את הנקודה העיקרית, המהותה של החסידות. זה רק נוגע בתוצאה מהעניין העיקרי שבה. מה כן העניין העיקרי של החסידות? אז הבנו את המשפט, שחסידות זה גילוי של אלוקות, גילוי אור, אור חדש מבחינת הכתר, מפנימיות הכתר, מרדלה. חסידות זה גילוי אלוקות. ובגלל שחסידות זה גילוי כזה גבוה, מילא הוא מביא איתו את כל המעלות שדיברנו עליהן. זה היה בשתי הפרקים הראשונים. פרק השלישי שלמדנו, אמרנו שבעצם אותו הדבר זה לא רק בחסידות. זה לכאורה נכון על כל חלקי התורה. כי כל חלקי התורה זה גילוי אלוקות. אז מה המעלה של החסיד ביחס לשאר חלקי התורה? זה אמרנו, נקודת התשובה הייתה שכל חלקי התורה שבוודאי הם גילוי אלוקות, אבל הקדוש ברוך הוא הוריד את הגילוי בכל חלק וחלק של התורה, הוא הוריד אותו בציור מסוים. והציור זה מכסה על האין סוף שנמצא ותמון בתוך הציור. הציור מדי את הלומד באופן שהוא מתפעל ומתעסק ומעמיק בציור של העניין, בפשט, ברמז, בדרוש ובסוד, ועלול להיות מצב, כלשון הגמרא שאומרת, שלמדו תורה ושכחו על נותן התורה. יכול להיות מצב שהאין סוף שמאיר בתוך הציור לא ניכר בכלל. בתורת החסידות היא מגלה את האין סוף באופן שהציור שבה הוא ציור מתחלף. הוא לא מסתיר על הנקודה, הוא לא מעלים את הפשיטות של האין סוף שבה. מה קורה, כן? זה בעצם הנקודה, אבל כדי, עדיין לא הבנו את זה, צריך יותר לפשט את זה ולהסביר את זה, אבל קודם כל הנחנו את היסוד של העניין. כדי להבין את זה, עוד לפני שניגע ממש נשים את האצבע, רואות באמת איך החסידות מגלה נקודה פנימית, וכל הציורים זה רק ציור משתנה ומתחלף שלא מסתיר על האמת. אז הוא מביא עוד היבט שממנו נוכל להבין את הרעיון הזה. מהו ההיבט הנוסף? זה מתחיל בפרק ד' ואומר ככה. ביור מהותה של תורת החסידות, כדי להבין את המהות של החסידות, יובהר על ידי תוכנו הפנימי של משיח. אם אנחנו רוצים להבין היטב מה המהות של החסידות, צריך להבין היטב מה זה משיח. מה קשור להבנתנו במהותו של משיח להבנתנו במהות החסידות? כי יש כלל שאומר, הוא מביא ביטוי מהתניא שאומר, מסחרה נדע מהותה. כשאתה תבין את השכר שיש על כל מצווה ומצווה, יש שכר שהקדוש ברוך הוא נותן על המצווה, והשכר מלמד אותי מה המהות של המצווה. כי השכר זה בשונה משכר גשמי שאדם מקבל על עבודה גשמית. כשאדם אומר לך אני מרוויח בחודש 5,000 שקל, אתה לא יכול לנחש במה הוא עובד. הוא יכול לעבוד בתחום א' או בתחום ו', שניהם מקבלים בסופו של חודש כסף. הגובה המשכורת לא מלמד אותנו אם הוא עורך דין או שהוא רופא. זה המשכורת שלך, אבל... מה? בשכר גשמי אנחנו לא יודעים. לא יודעים. למה? כי בשכר זה לא שהעבודה מייצרת את השכר. העבודה היא עבודה שעליה מקבלים שכר. ברוחניות זה לא כך. השכר שהקדוש ברוך הוא נותן על מצווה, השכר הוא ביטוי של המצווה. לכל מצווה יש את השכר שלה.
לא המצווה היא ביטוי של השכר?
השכר שאתה מקבל על המצווה, הוא מבטא את התוכן של המצווה. שכר על כפילין מבטא עניין אחד, השכר על ציצית זה עניין אחר, השכר על תורה הוא עניין אחר. כל מצווה יש לה את התוכן שלה, ולפעמים מתוך למידה והבנה בשכר אני יודע מה המצווה שעשית. כי השכר הוא מבטא, זה כמו שאמא רואה את הילד שלה חוזר והוא כולו רטוב, אז היא מבינה שוליים ולא עם חול. נכון? כי התוצאה שהרטיבות היא בגלל מים. אתה מבין, זאת אומרת, מסחרה נדע מהותה. פה זה לא שכר, אלא רק אם אני רוצה להמחיש שיש דברים שהתוצאה של העניין זה ישיר מתוך העניין עצמו. אתה רואה אותו בצבע אדום, אתה מבין שהוא יתעסק עם קטשופ. כן, זה ברור. בנמשל הרוחני, אותו דבר. שהשכר מלמד על... בהקשר למה אנחנו אומרים את זה כאן. ומכיוון אשר על ידי הפצת מעיונות החסידות, מה בעל שם טוב שמע ממשיח? שכאשר יפיצו את המעיונות של החסידות, אתימר דמלכה משיחה, המשיח יבוא, כך אמר המשיח בעצמו לבעל שם טוב, שמה מביא את הגאולה? הפצת החסידות. זאת אומרת שהגאולה של משיח זה ביטוי שלכם, לכן זה מביא את זה. אז אם אנחנו רוצים להבין מה המהות של החסידות, אנחנו צריכים להתבונן מה המהות של משיח, ומהבנתנו מה זה המהות של משיח, נבין מה המהות של החסידות. הרי מעניינו של משיח שזה שכרה, נדע את מהותה, המהות של החסידות, יובן על ידי שאנחנו נכיר את המהות של משיח. אז בואו נדבר על משיח. בואו נראה אם אנחנו יודעים מה זה משיח. אם אנחנו נעמיד 50 איש, נגיד לכל אחד שיכתוב על פתק או יגיד מה זה אומר ביאת המשיח. מה זה אומר גאולה? במה זה יבוא לידי ביטוי? אז אנחנו יכולים לשמוע מ-50 אנשים, 50 תשובות. זה יגיד שמשיח יבוא, לא יהיו חולים, זה יגיד שלא יהיו מתים, זה יגיד שיהיה הרבה כסף, ולא יהיה דאגות, ולא יהיו מלחמות, וילמדו הרבה תורה, ויהיה בית המקדש, ויהיה קורבנות. אתה יכול לשמוע עשרות דברים שכל אחד יגיד. עכשיו, כל התשובות נכונות, אבל לא שמעתי מה זה משיח. אני שמעתי מה יקרה כשהוא יגיע. שמעתי מה התוצאה שתתרחש בעולם כשיהיה משיח. אבל מה זה משיח? אז אנחנו צריכים לבוא לתת הגדרה עכשיו מה זה משיח, ונבין שההגדרה מה זה משיח גורמת לכל התוצאות, ובמילא ההגדרה מה זה משיח זה החסידות.
אז בעצם הוא מבטא אלוקות בעולם באופן...
יופי, אתה מתקדם לעניין. הוא מתחיל ואומר כך. בביאת המשיח התחדשו כמה וכמה עניינים נעלים. שמשיח יבוא יהיו הרבה חידושים גדולים. למשל, כמו גאולת ישראל והשכינה מהגלות. עם ישראל יחזור מכל הגלויות. השכינה תצא מהגלות שלה. למעלה מזה, מעלה גדולה יותר מהמעלה הזו. יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים ויסיגו דעת בורם. מה לארץ דם? למעלה מזה. שינוי וחידוש במעשה בראשית. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בת. זאת אומרת, משיח יבוא יהיו הרבה שינויים בעולם. בכל הרמות. מביא בסוגריים. ומה שאמרו אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מה שכתוב בגמרא, שאחרי ביאת משיח, השינוי היחיד יהיה, שהיום אנחנו משובדים אומות העולם, ואילו כשמשיח יבוא, לא יהיה לנו שיעבוד תחת אומות העולם. זה מה שהגמרא אומר, שזה ההבדל היחיד, הוא רק בתחילת הזמן של ימות המשיח. באמת, בתחילת הזמן של מות המשיח, השינוי היחיד שיקרה, שהיום יש שיעבוד מלכויות, ומשיח יבוא, אין יותר שיעבוד מלכויות, אין יותר בראש מחשבות ודאגות, ומה יגידו, ומה אומות העולם עושים, אין, הם כולם נכנעים תחת עם ישראל, וזהו. זה השינוי שיהיה רק בשלב הראשון. אבל בוודאי שבהמשך, יהיו הרבה שינויים. בוודאי, יש כמה תקופות בביאת משיח.
לא קוראים בבת אחת.
לא, אולי. יש תקופות, שלבים.
מה אנחנו עכשיו?
עדיין בגלות שמחכים שתהיה גאולה. מה? התפללת תפילת ערבית. אמרת ב-18...
צמח דוד.
צמח דוד עבדך מאיר תצמיח. אמרת ותחזון העניין בשבילך לציון. אז אנחנו עדיין לפני... אחרת לא היית מבקש... בוודאי. להשב את העבודה לדביר ביתך, לא להתפלל כשהעבודה כבר תחזור. כן
הלאה.
על כל פנים, מה שהגמרא אומרת שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות מלבד, הוא רק בתחילת הזמן של לימות המשיח. או בפרט על פי מה שכתוב בראיה מאמנה, שמאמר זה נאמר רק בנוגע לעמי הארץ, משאין כי בנוגע לתלמידים. אבל על כל פנים, בוודאי שיהיו בעולם שינויים. מה יהיו השינויים? התחל, סיינו חלק מהם. סיינו שיהיה גאולת ישראל, עם ישראל יהיו חכמים, שינוי במעשה בראשית. יותר מזה, בחינת האלוקות שלמעלה מהטבע יהיה, אז בגילוי, זה עוד מעלה. היום העולם מסתיר על האמת, ואילו משיח יבוא, אתה תראה איך שכל דבר חי מהכוח האלוקי שמחיה אותו. זה השלב האחרון שיהיה, כן? שלכן יהיו קוראים את השם ככתבו. לעתיד לבוא, כתוב שהיום השם הוויה הוא נכתב באופן אחד, אבל מבטאים אותו באופן אחר. ולעתיד לבוא, יהיה בגלוי, כי בכל העולם כולו יהיה גילוי בחינת שם הוויה. היה הווה ויהיה כאחד, שלמעלה מזמן ומקום, בדוגמת הגילוי שהיה בבית המקדש, אז לעתיד לבוא, כשהכל יהיה בגיל גם כן בהגיה של השם. אז הבאנו כמה מעלות שיהיו כשמשיח יבוא. ותוכן עניינים אילו יתחדש, איפה ירגישו את כל החידושים הללו כשמשיח יבוא? לא רק בעולם הזה, אלא בכל העולמות. כשמשיח בא, זה משנה את כל סדר ההשתלשלות. כי הנהגה בעולמות העליונים, או כפי סדר ההנהגה, בעולם הזה, בסוגריים הוא מביא, ועל דרך, הקביעות דראש חודש ומועדים, שבהם נמשכת תוספת אור למעלה, שכפי אופן קביעותם למטה. כמו שבית דין קובע מתי יהיה ראש חודש, בהתאם לזה בעליונים יש אור אחר בראש חודש, בהתאם לזה חגים וכן הלאה. אז ברור שמשיח בא, כל העולמות משתדרגים. ומכיוון שבביאת המשיח ישתנה כללות המצב בעולם הזה ובפרטיו, הרי שינוי דוגמתו יהיה גם בעולמות העליונים. אז עד כאן אמה. רשימת מעלות. כל מעלה אפשר לדבר עליה ולהסביר אותה ולפרט אותה. אבל אחרי הכל, אמרנו ואמרנו ואמרנו, ובעצם לא אמרנו. לא נגענו בנקודה. אמנם אחרי כל הנעל, כל עניינים האלה, אף שגדול ורב העילוי והפלאה שבהם, כל מה שדיברנו, למרות שדיברנו דברים מאוד מאוד גדולים, אינם אלא יסט מנקודתו העיקרית של משיח. מכיוון שיבוא משיח, יש משהו שעוד לא אמרנו מהו, יש משהו שזה המהות של משיח, ובגלל שהדבר הזה יהיה, במילא כתוצאה מזה, יהיה שינוי בעולם, יהיה גילוי אלוקות בעולם, יהיה עם ישראל חכמים גדולים, לא יהיה גלות, לא יהיה שימות מלכויות, כל הדברים האלה הם תוצאה מנקודה אחת. כשהנקודה הזו נמצאת, הכל נמצא. כשהנקודה הזו נמצאת, שום דבר לא נמצא. אבל באים לתפוס, כמו שנתנו את הדוגמה בשיעור הקודם, מההגדרה של אדם חי. כשהוא חי ובריא, יש לו הרבה, הוא רואה ונושם ושומע ומבין והולך ורוקד, אבל כל זה זה הסתעפות מנקודת העניין שהוא חי. אותו דבר גם כשאנחנו מדברים מה קורה כשמשיח בא, בדיוק אותו הגדרה זה מה זה חסידות. חסידות מה היא? אמרנו יש הרבה מעלות, מעלה א', ב', ג', ד', אבל כל המעלות תעפות מנקודה אחת. אותה הנקודה שזה מגדיר מה זה משיח, זה בדיוק הנקודה הזה מה זה חסידות. כי הרי חסידות מביא את משיח. במילא מסחרה נדע מהותה. מהי הנקודה? על מה נשים את האצבע להגדיר מה זה משיח? וזה מגדיר מה זה גאולה. וזה מגדיר מה זה חסידות. ועל זה הוא ידבר בכל המשך החוברת, להוכיח לנו את הנקודה בצורה בנויה ומוסברת. אז אומר כך. עניינו העיקרי של משיח הוא, אם נרצה במילה אחת, אפילו לא במשפט, במילה אחת, לומר מה זה משיח, מה עניינו? יחידה. משיח עניינו לגלות ולהביא את גילוי היחידה שבנפש. משיח זה יחידה. משיח עצמו נקרא יחידה. כלל ישראל הוא היחידה המרכזית של כולם. וכשהוא מתגלה, מתגלה היחידה אצל כל אחד באופן פרטי. ובמילא קוראים כל השינויים האלה בעולם, הכל בא כתוצאה מזה. מה זה היחידה? היחידה זה הנקודת התמצית של הביטוי האלוקי שנמצא פה למטה. יחידה זה כמו שאומרים כלפי הבורא, הביטוי שהוא יחיד, יחיד זה הוא, והנשמה שאתה את היחיד נקראת יחידה. בוודאי. נכון? אבל יש יחידה כללית של כל עם ישראל, ויש לכל יהודי את הנקודה הפרטית. מה אתה שואל?
אני שואל אם כל אחד יכול להרגיש את הגאולה בזמן אחר?
כידוע שדוד זכה לבחינת נפש. יש את חמשת הדרגות בנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יש את הדרגות הללו בנשמה. מקרו ובמיקרו, זאת אומרת לכל אחד באופן פרטי יש את כל החמש, אבל יש חמש גדולי עולם בכלל עם ישראל במשך כל הדורות, שכל אחד מהם שיפרט את שמותיהם זכה לבחינה אחרת מהדרגות הללו. דוד זכה לבחינת נפש, אליהו לרוח, משה לנשמה, אדם לחיה, ומשיח יזכה ליחידה. זה הביטוי של חמשת הדרגות שמתאימים לאותם חמש. אנחנו מדברים כרגע לגבי משיח. מה זה נקרא יחידה? במה מתבטא המעלה של היחידה אצל כל אחד ואחד? מה זה היחידה של הנפש לעומת ארבעת הדרגות שמתחתיה, נפש, רוח, נשמה, חיה? מה הרעיון, מה הביטוי, זה אנחנו רוצים לדעת. שנדע מה זה יחידה, שנדע מה זה משיח, נדע מה זה חסידות, זה הכל אותו נקודה. מה זה יחידה שבנפש? מה זה משיח? מעלת היחידה על דלת הבחינות נפש, רוח, נשמה, חיה, בחמישה מדרגות של כל נשמה, שמדבר באופן פרטי על כל אחד ואחד, שלכל אחד ואחד יש את כל החמש, מה הביטוי, מה הנקודה, מה מאפיין לבחינת היחידה? דלת הבחינות נפש, רוח, נשמה, חיה, הן מדרגות פרטיות. וכמו שקודם לגבי התורה, שיש לה ציורים שונים, פשט, רמז, דרוש סוד. לכל חלק בתורה יש את הציור שלה. ציור פרטי שמבטא נקודה מאוד מאוד מסוימת שהיא שונה מהציור השני. ויש את האלוקות שהוא בעצם הפנימיות של כולם. זה על דרך, ניתן עוד דוגמה, כמו שמבואר באחד המאמרים, לגבי השמות האלוקיים. יש שמות שונים לקדוש ברוך. בשמות שאנחנו מכירים, אלוקים, אדני, כן? בשמות שונים, צבאות, כל שם מבטא ספירה אחרת, דרגה אחרת. יש שם אחד שהוא מבטא את הפנימיות של כל הספירות, את האור שמאיר בכל השמות. מהו השם שמבטא את הפנימיות של כל השמות? יתקיב אבקה, שם הוויה. ולכן אנחנו רואים ששם הוויה הוא שם שיכול להתחבר עם כל השמות. יכול לראות שכתוב הוויה אלוקים, הוויה צבאות, הוויה אדני. הוויה יכול להתחבר עם כולם. לעומת זאת שמות אחרים, אין חיבור בין אחד לשני. למה זה? כי שם הוויה זה הפנימיות של כולם. זה על דרך זה מזכיר מה שאנחנו אומרים כרגע כאן. שיש את ארבעת השלבים, ארבעת הבחינות, ארבעת הציורים. גם בנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה. פשט, רמז, דרוש סוד שבתורה. יש את הפנימיות, את האלוקות, את הנקודה, שהיא הפנימיות של כל הארבע. כך זה גם בתורה, כך זה גם בנשמה. נראה את הלשון שהוא אומר. ד' הבחינות נפש, רוח, נשמה, חיה, הם מדרגות פרטיות. כל אחד מארבעת הדרגות הללו, כל אחד מהם זה דרגה פרטית, דרגה ספציפית, דרגה מסוימת, מבטא רעיון מסוים, מבטא נקודה מסוימת. אם מדובר בעבודת השם, אז נפש מבטא עניין אחד, ורוח אחר, וכן הלאה. ובחינת יחידה מה זה? היא עצם הנשמה שלמעלה מגדר פרטים. תשמע, יחידה זה עצם הנשמה, אין בה ציור מסוים. מה זה תשמע? השם שלה, כל ארבעת השמות הקודמים, השם מבטא איזשהו תכונה, איזשהו רעיון, איזשהו תוכן. יחידה לא אומר לי מה ציור מסוים. הוא אומר לי שהוא ביטוי, זהו. אם נרצה להוריד את זה, עוד, לפשט את זה עוד, בעוד אופן, למשל, אם אצל אדם יש גילוי של בחינת נפש, אני יכול לדעת מראש במה זה יבוא לידי ביטוי. כי הביטוי של נפש הוא מוגדר באופן מסוים. הנפש הוא מעורר את הצד המעשי של האדם, עכשיו הדיבור מה זה. אם יש אצל האדם את הגילוי של בחינת רוח, את הצד הרגשי שלו. אם יש לו גילוי של בחינת נשמה, זה יעורר את הצד השכלי שלו. אם יש לו גילוי של בחינת חיה, זה מעורר את הרצונות שלו. מה מעורר יחידה? כשאדם מתעורר לו, מתגלה לו היחידה שבנפש. ומה זה יבוא לידי ביטוי? יש לו ציור קבוע וידוע מראש במה זה יבוא לידי ביטוי? לא. במה זה יכול לבוא לידי ביטוי? בכל אחד מהאופנים שאמרנו. בגלל היחידה של הנפש, אז הוא ימסור את הנפש ושהוא יעשה במעשה משהו, או שיתעורר לו רגש חזק, או שיהיה לו רצון עצום. במה זה יבוא לידי ביטוי? בכל אופן. הוא לא מצויר בציור מוגדר, זה ביטוי של הדביקות שלו באלוקות. במילא אין הגבלה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל אופן שלו. כי היחידה של הנפש זה הנקודה הפנימית שלמעלה מכל ציור. ואם היות אשר מבחינת יחידה, שזה עצם הנשמה, נמשכות דלת הבחינות נפש, רוח, נשמה, חיה, ארבעת הבחינות הן באות ונמשכות מבחינת היחידה, היחידה שבנפש פועלת ומחיה ומפעילה את בחינת חיה או את בחינת נשמה או את בחינת רוח או את בחינת נפש, אין זה שבחינת היחידה היא בגדר מקור וכלל לפרטים אלו. יחידה מורה על אחדות פשוטה המושללת מאיזושהי שייכות לפרטים. אם למשל יש לבן אדם ארגז, ובארגז הזה יש לו מראש פריטים מסוימים, אז אם מהארגז הזה יצאו רק הפריטים האלה, כי הארגז מלכתחילה מכיל את הפריטים האלה, אין לו משהו אחר. לא יכול להוציא שפן מהארגז אם אין לו שפן. יחידה זה שממנה באים ובאים לידי ביטוי האופנים השונים של ארבעת הדרגות הראשונות של האדם, של הנפש, זה לא כי יחידה זה כלל לפרטים האלה. אם הוא היה כלל לפרטים האלה, פירושו שמראש הוא מוגדר בארבעה דברים האלה. הוא משהו מופשט, הוא משהו שהוא לא מוגדר בשום גדר. כשהוא בא לידי ביטוי, יש לו את הביטוי שלו, בכל אחד מהאופנים האלה הוא יכול להתבטא, אבל לא בגלל שזה הפרטים שלו. אם הוא יתבטא בזה, כי יש אדם רמח איברים לשסה גידים, שהקדוש ברוך הוא קבע, אז בזה הוא יבוא לידי ביטוי, כי אין לו כוחות אחרים, אבל לא בגלל שהכוחות האלה זה הפרטים שהוא מכיל אותם ככלל לפרטים. כי אם שהיא נקודה עצמית של הנשמה, אלא שממנה נמצאות דלת הבחינות נפש, רוח, נשמה, חיה. זה אצל כל אחד, ויחידה שבנפש זה נקודת התמצית של הנשמה, נקודת התמצית של ההתקשרות שלו לבורא, זה היחידה שבנפש. כמו שבכל נשמה פרטית, בחינת היחידה היא נקודה עצמית של הנשמה, כמו שבאופן אישי אצל כל אחד, מה זה היחידה שבנפש? זה העצם הנשמה של כל אחד ואחד. כן הוא באחיות ובהנשמה של כללות ההשתלשלות. עכשיו שאנחנו מדברים על כך שאומרים שיש נפש כללי המלך, ויש רוח כללית שזה אליהו הנביא, או נשמה כללית שזה משה רבינו, כן? או אדם הראשון שזה חיה, ומשיח שזה יחידה. אז אנחנו באים ואומרים שמה עניינו של משיח, שהוא היחידה הכללית של כללות כל סדר ההשתלשלות, של כללות כל העולמות, של כללות כל הנשמות, שבחינת היחידה שבה בחינתו של משיח, היא עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור. ומנקודה זו מסתעפות כל מעלות הפרטיות נפש רוח נשמה חיה דכללות. כמו באופן אישי אצל כל אחד, בחינת היחידה, זה נקודת ההתחברות הפנימית של הנשמה בבורא. אותו דבר כשמדברים על כללות הנשמות, יש נשמה של משיח שעניינו החיבור הכללי, הביטוי הכי פנימי של אלוקות בעולם שמתגלה. מסתעפים ממנו גם כל הבחינות האחרות, אבל מה עיקר עניינו? אי אפשר להגדיר בציור. עיקר עניינו זה חיות שלמעלה מגדר ציור, זה אלוקות שלמעלה מגדר תואר, זה אין סוף. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בעניין הנצחיות שאינו נתפס בשינויי הזמן ככל עצם בלתי משתנה. אלא, נדלג רגע את הסוגריים, אלא גם בעניין האיכות והמעלה, ששלם הוא בתכלית השלימות, ולכן כשתומשך בעולמות בחינת היחידה ויחיו בחיות עצמי, יהיו במילא בתכלית המעלה והשלימות. מה זה יחידה? זה עצם החיות. עצם החיות הוא לא מוגבל. ובגלל שעצם החיות הוא לא מוגבל, אז הוא לא מוגבל בזמן, ולכן כמו שהוא אומר בסוגריים שדילגנו, לכן יהיו חיים נצחיים. הוא לא מוגבל גם ברמה, באיכות. במילא כל המעלות האפשריות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו במעלה שיהודי צריך, יהיה לו הכל. יהיה לו, אם החיות שלו נמצאת בשיאה, אז יש לו בריאות שלמה, יש לו אריכות ימים, יש לו רוגע ויש לו שמחה ויש לו ביטחון ויש לו הכל. זה הכל הסתעפות מהעובדה שעצם החיות אצלו התגלה, ועצם החיות היא בלי הגבלה. ומילא כשמתגלה משיח בעולם, פירושו מתגלה בכללות עם ישראל, תמצית החיות הפנימית שלהם ונקודת החיבור שלהם לאלוקות באופן הבלתי מוגבל, ובמילא זה מתבטא בכל המעלות הפרטיות שיש. זה שתי האותיות האלה, ד' ו-ה', באו להסביר בכמה מילים מה זה משיח, מה זה גאולה. וכל זה בא בעצם כהכנה או כהקדמה להסביר לנו מה זה חסידות. כי הרי נסחרה מידע מהותה. מכיוון שהשכר על החסידות זה משיח, אז מסחרה נידע מהותה. אם אנחנו יודעים ומדברים מה זה משיח, גילוי היחידה, מה זה חסידות, גילוי היחידה. תורת החסידות באה לגלות את היחידה שבתורה, את האלוקות שבתורה. מה שהיה עד תורת החסידות התגלה ארבעת השלבים הנמוכים של התורה. בוודאי שבתוכם מאיר אלוקות. לפני שהתגלה החסידות, התגלו רק ארבעת השלבים הראשונים של התורה. במילא כל ציור, כל שלב מוגבל בתחום שלו. בוודאי שאלוקות זורם בפנים. זה תורת השם, זה ראית וקושמריך הוא כל אחד. אבל היא ניתנה באופן שהיא מצוירת כאילו ומוגבלת ב... בכלליה ובתחומיה. תורה היא נצחית, מה פה שאומרים? היא מצוירת בציור מסוים, כדי לקבל את התורה, כדי לקבל את להתחבר לתורה בכל אחד מהחלקים, אתה צריך להיות באופן שאתה תופס את הציור ואת הכללים שתופסים את הציור הזה, ודרך זה אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא שמונח ונמצא ומתגלה דרך אותו חלק של התורה. בתורת החסידות אמר הקדוש ברוך הוא, כשהוא החליט לשלוח לעולם את הבעל שם טוב, שיגלה בעולם את תורת החסידות, פה אני עכשיו רוצה, אני מתגלה פה. באיזה אופן? אני בעצמי, בלי ציור. בפועל ממש זה יבוא לידי ביטוי בהסברים ובציורים, כי אלו הכלים שהנבראים יכולים לקבל. אבל מראש יורגש שפה מדובר בגילוי של היחידה. לא גילוי של ציור, אלא גילוי של היחידה. זה החסידות, זה משיח, זה היינו הך, אותה נקודה. זה אותו דבר, זה אותו יחידה. פה היחידה שהיא מתגלה דרך התורה ונשארת בתחום התורה, ושמשיח יבוא זה יהיה היחידה הכללית שכל העולם ירגיש את זה, גם הבעלי חיים ירגישו את זה, גם הגויים ירגישו את זה, גם הדומם ירגיש את זה. כרגע זה בא לידי ביטוי דרך התורה, אבל בעניין זה אותו
היחידה שמתגלה בתורה היא שמביאה את
הגילוי של היחידה הכללית.
אפשר להגיד שמהותה,
פרק ו', כאמור לעיל, מסחרה של הפצת החסידות, ביאת המשיח, נדע את מהותה. לכן הרי דיברנו על משיח, כי אנחנו רוצים מזה לעבור, לחזור חזרה, להבין את המהות של החסידות. ומילא אומר כך, כל החידושים שחסידות חידשה, כל החידושים שתורת החסידות חידשה, בכל הרבדים, אם זה בתורה, אז מה החסידות חידשה בתורה? כולל הבאת חלק הסוד שבא לידי גילוי. תורת החסידות פעלה שלקחו את חלק הסוד, ונתנו, כמו שאמרנו קודם, שגם איש פשוט שאין לו נשמה גבוהה, יוכל להבין עניינים עמוקים של התורה. אז חסידות חידשה בתורה. גם בעבודת האדם. מה חסידות חידשה בעבודת האדם? הנהגת לפנים משורת הדין, למשל, או בשינוי טבע העמידות, מה שהזכרנו קודם. או בכללות העולם. חסידות עשתה שינוי בעולם. מה היא עשתה? התעוררות מההתעלפות. אז כל המעלות שהחסידות פועלת, בתורה, באדם, בעולם, בעבודת השם, אינם חידושים שכל אחד ואחד מתחדש בפני עצמו. זה לא אוסף של מעלות. שאני אבוא ויגיד, החסידות זה א', זה ב', זה ג', יהיו כמה וכמה מעלות, זה המעלה של החסידות, זה מה שהיא עושה. זה תוצאה מהנקודה שהחסידות באה עליו. ברגע שיש את גילוי החסידות בעולם, אדם לומד חסידות, התוצאה היא שנהיה בזה שינוי במידות שלו, התוצאה שהוא מבין חלקים בתורה שהוא קודם לא הבין, התוצאה היא שהעולם עצמו מתרומם, זה הכל תוצאה מהנקודה העיקרית. במילה זה נפעל, בדיוק. אבל מה עיקר העניין? קים שחסידות הוא חיות חדש. חיות עצמית לבחינת יחידה. החסידות זה הגילוי של היחידה שבתורה. וכאשר חיות חדש זה של החסידות נמשך בעולם, תורת חסידות הכללית על ידי הבעל שם טוב, הרב המגיד. ואחר כך תורת חסידות חב"ד על ידי הנשמה חדשה, שזה אדמו"ר הזקן. ברגע שיש בעולם גילוי של חסידות, מה קרה בעולם? התחילו כל ענייני העולם לחיות בחיות חדש. העולם מתרומם. העולם התחיל לחיות אחרת. נהיה חיות העצמית התגלתה. ובמילא נתחדשו בה כמה עניינים. אז במילא עבודת השם נהייתה משודרגת. במילא כמו שאמר קודם, חלקים של התורה נהיו יותר מפוענחים, הם התגלו. כל הדברים האלה שקרו, הביא שמחה ליהודים, הביא אמונה חזקה ליהודים, התמודדות בניסיונות בצורה הרבה יותר מרוממת. כל זה תוצאה מכך שהעולם התחיל לחיות, כמו שהיה לפני זה מצב של אילפון. אילפון זה לא מת, הוא חי, אבל החיות נמצאת ברמה נמוכה, וההתעוררות מהאילפון זה שינוי גורם שינוי בכל המערכות. פה התקרמנו יותר לבטא מה ההגדרה, להגדיר מה המהות של החסידות. המהות של החסידות זה גילוי היחידה. היחידה שבתורה, שזה קשור ליחידה הכללית, כי לכן החסידות מביאה את ביאת משיח. גם איתה... מה? גם מטעם זה נמשלה תורת החסידות לשמן. רזין דרזין. ידוע שבתורה יש, כמו שנאמר בתהילים, במזמור ברכי נפשי, אז שם כתוב שהתורה, יש מה ביטויים שאדם קורא את זה, הוא לאו דווקא מחבר את זה לתורה, אבל כתוב יין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסד. זאת אומרת שיש לנו משלים על התורה מאותם פריטים שאנחנו מכירים מהחיים, מהמאכלים. אז יש בתורה חלק שדומה ליין, יש בתורה חלק שדומה לשמן, יש בתורה את הלחם. אז החלק של הלחם של התורה זה הלימוד הפשט של התורה שבעל פה, על המשניות, הגמרא, שולחן ערוך, זה הלחם של התורה. החלק של היין של התורה זה הלמידה המעמיקה וההבנה בסודות התורה. זה היין של התורה. סוד. והשמן של התורה זה תורת החסידות. למה? מה זה קשור? חסידות נקרא רזין דה רזין. היין מביא את הרז, נכנס יין יצא סוד. השמן, החסידות, זה נקרא רזין דה רזין, הסוד של הסוד. מה הכוונה? מביא למטה בהערה 48, מביא מאחד המאמרים של האדמו"ר האמצעי, מה ההבדל בין יין לשמן? על יין רואים במציאות שכשהיין נשאר בענבים יותר זמן, אז הכוח של היין מתגבר. לעומת זאת השמן, אם השם, השמן נשאר בזית יותר זמן, לא נהיה שום שינוי. מה זה אומר? כי יין הוא מוגדר במהות שלו, שעניינו להיות בעלם. יין זה סוד. אם זה ההגדרה שלו, אז ככל שהוא יותר בעלם, הוא הולך ומשתבח. שמן הוא למעלה מהגדרה. לשמן אין הגדרה שצריך להיות בעלם או בגילוי. העלם והגילוי זה לא הגדרה שלו. ומילא אם הוא יהיה יותר בעלם, יותר בענבים, בזיתים, או פחות, זה לא משנה שום דבר. כי המהות של השמן באה לבטא שהוא קשור לנקודה שהיא למעלה מהגדרה של העלם או גילוי. היין כן מוגדר. לכן היין משתבח ומשתנה, השמן לא. זה דוגמה שהוא מביא שם אדמו"ר האמצעי, שזה קשור לתורת החסידות, שהיא למעלה מכל הגדרה, ולכן היא דומה לשמן. שמן הוא נקודת התמצית של כל דבר, שנקרא אסנס. אסנס זה בהרבה שפות. התמצית. התמצית של כל דבר זה השמן. יש ביטוי שאדמו"ר הזקן מביא בנקודי תורה על שמן, ששמן יש בכל דבר ואפילו באבנים. ככה לשון במענה. כל דבר יש לו את נקודת התמצית שלו, שזה השמן. הרמה, הכמות, האיכות,
יוודא. לא, השמן במושגים שלנו, אלא כתמצית.
בכל דבר. ומזה מוכרח שמצד עצמו מובדל הוא מכל דבר. אם הוא נמצא בכל דבר, לא יכול להיות שתכונת הברזל יהיה בתוך עץ. תכונת העץ יהיה בתוך אבן. תכונת המים יהיה בתוך אש. לא עובד. למה? כי תכונות אישיות ופרטיות של כל דבר ודבר מבטאות את הדבר הזה, אין לו שום שייכות לדבר השני. אם יש נקודה, אם יש מהות מסוימת שאני יכול למצוא אותה בכל דבר, אז מה זה אומר? שהדבר הזה מהו? הוא לא זה ולא זה ולא, הוא מעל כולם. כיוון שהוא מעל כולם, לכן הוא יכול ולא רק יכול, לכן הוא נמצא בכולם. דווקא ההימצאות שלו בכל דבר מראה שבמהות שלו הוא... ולמעלה מכל דבר ודבר. כי באם הייתה לו שייכות לדבר פרטי, לא היה יכול להיות נקודת התמצית של כל דבר. אלא שהוא בחינת עצמי. זה משהו עצמי שלמעלה מתואר, למעלה מגדר, למעלה מציור, ולהיותו עצמי, מכיוון שהשמן זה התמצית הפנימית, שהוא לא מוגדר ומצויר באיזשהו נקודה ספציפית, נמצא הוא בכל דבר, כי העצמי נמצא בכל. ודבר זה, ככל העניינים שבפנימיות התורה, מתבטא גם בניגלה דתורה עד בהלכה למעשה. אפשר לתת דוגמה, תורת הניגלה, גם במציאות וגם בהלכה, על הנקודה הזו שהשמן יש לו שתי דברים הופכים. מצד אחד, אנחנו אומרים, הוא נמצא בכל דבר. ביחד עם זה שהוא נמצא בכל דבר, מה אנחנו אומרים? שהוא לא אף דבר. כי במהות שלו הוא מעל הכל.
הוא לא מתערב איתם.
אבל הוא נמצא בכל אחד מהם. זה שתי הפכים שיש בהגדרה, במהות שלו. ושתי הפכים האלה הולכים ביחד. אם הוא היה הופך להיות חלק מדבר מסוים, וזה היה עניינו, הוא לא יכול להיות חלק מדבר אחר. השמן יכול להיות בכל דבר, כי הוא מעל הכל. יש לזה דוגמה בהלכה. השמן אינו מתערב בשער משקים. יש לזה שאלה בהלכה, למשל, אם יש לנו יין, ומעל זה צף שמן. והיה אדם שהוא תמה, טבול יום, שזה במשנה, והוא נגע בשמן. למעלה. האם היין נטמע או לא נטמע? אם זה היה רק יין, הוא היה נוגע באצבע למעלה, אז מה היה נטמע? רק מה שהוא נגע? הכל. אבל אם יש שכבה של שמן למעלה, והוא נגע בשמן, אז אנחנו אומרים, השמן... הוא שתי... יש איזו שאלה, המשנה דנה, אם כן או לא.
אם השמן נטמע, אז גם היין.
אז זה, יש לי דיון אם זה חיבור או לא חיבור. זאת אומרת, השמן הוא לא מתערב. למה יש בכלל דיון כזה? כי השמן לא מתערב, רואים במציאות. תנסה להרבב אותו כמה שתרצה, הוא תמיד יפריד את עצמו כלפי מעלה. ולאידך גיסא, מצד שני, מפעפע הוא בכל דבר. השמן נמצא בכל דבר, הוא מפעפע בכל דבר.
אפילו בתוך העצמות.
כל דבר. ולכן, הדוגמה שיש בהלכה, שאם אדם לקח, יש הרי את החלב שהוא אסור באכילה, כן? הוא נמצא בתוך הבהמה, בתוך הגדי, ונניח אדם לא הוציא את החלב, לא הפריד אותו, והכניס את הבשר כמו שהוא לתוך התנור, והתבשל והתחמם, והחלב התבשל ביחד איתו. מה נאסר? איזה חלק של הבשר נאסר? אומרים אפילו קצה אוזנו, שהוא נמצא אפילו כרגע מחוץ לתנור, מחוץ לסיר. אבל מכיוון שיש בו את השומניות האסורה, היא חודרת בכל תא וחלק של של הגוף שלו, וכולו נאסר. זאת אומרת, רואים כאן שתי הלכות, שהן בעצם שתי קצוות. צד אחד אני אומר, השמן לא מתערבב בשום דבר, צד שני אני אומר, השמן חודר בכל דבר. זה הסיבה למה השמן הוא בעצם משל לתורת החסידות. כי מה העניינו של השמן? אותו דבר. ולכן אם שאלה תורת החסידות לשמן. כי גם בה שתי תכונות אלו. גם בחסידות יש את אותם שתי תכונות שיש בשמן. מצד עניין העצמי אינה מתערבת בשום דבר. כמו שמן, שהוא למעלה מהכל, הוא לא מצויר בשום ציור. עצם נקודת החיות של למעלה מתפשטות. ולאידך גיסא, מתפשטת היא ומפעפעת בכל דבר ודבר. צד אחד הוא למעלה מהכל. מה? השמן חודר לכל דבר עד הסוף. נתנו את הדוגמה. חסידות. אדם שלומד חסידות וחי על פי תורת החסידות. השינוי שתורת החסידות פועלת עליו, מצד אחד היא מפעפעת בכל דבר. השינוי בא לידי ביטוי בכל פרט בחיים שלו. כל צורת התייחסות שלו לכל עניין. ומצד שני ביחד עם זה, החסידות, האור שבה היא אור מרומם, מלמעלה מכל הדברים היומיומיים שלו, אבל הם פועלים על כל היומיום שלו. שתי הקצוות האלה, לכן זה נקרא שמן. זאת אומרת, מה בעצם נקודת הדבר? מה סיכום הדבר שאמרנו? משיח, חסידות,
שמן,
יחידה, אותו נקודה. אחד מביא את השני ואחד מבטא את השני, והכל אותו נקודה. החיות שתורת החסידות מכניסה, כל זה עוד לפני שהגענו לאותת, שמאותת והלאה אנחנו ניקח ונמחיש את הרעיון הזה בדוגמה של משהו, של לימוד מסוים, שנראה איך לומדים את הדבר המסוים הזה בכל חלקי התורה, ואיך לומדים את זה בחסידות, ואיך החסידות היא בעצם חודרת לכל אחד מהחלקים האחרים, ונראה במוחש שכל החלקים האחרים הם מצוירים, כל אחד בציורו, והחסידות זה הפנימיות של כולם. זה נראה מאותת והלאה. לפני זה יש לנו עוד נקודה חשובה בעוד חטא, כסיום, לפני שניגשים להמחיש את כל מה שלמדנו בדוגמה ממשית, כמו בעוד חטא. החיות שתורת החסידות מכניסה בכל ענייני העולם קטן זה האדם, בעולם כפשוטו, נמשכת מהחיות שחסידות מכניסה בכל ענייני התורה, ובאה על ידי חיות זו. זה שחסידות מכניסה אנרגיה בעולם, זה בגלל שחסידות מכניסה אנרגיה בתורה. כי העולם הרי מושפע מהתורה. במילא, אם בכל עניין שבתורה החסידות מכניסה חיות, כל עניין שבתורה, כל הלכה, כל פסיק בגמרא, כל פסוק בחומש שאתה לומד אותו, עם החיות של החסידות, הוא מקבל חיות, עולם אחר, הוא מקבל שדרוג שונה לגמרי, הוא מקבל חיות אחרת. מכיוון שכל פרט בתורה מקבל על ידי החיות של החסידות שדרוג אחר, במילא מזה משתלשל שגם כל העולם משתנה, כל החיים של האדם משתנה. כי כל ענייני הבריאה נמשכים מהתורה ובאים על ידה.
וגם מתרש למה החסידות הייתה צריכה להגזים את כל המשיח, גילו יחידה וכל המשיח.
זה הכנה לזה. זה הכנה לזה. בתורה דלת חלקים. זה כהקדמה למה שאנחנו נדבר אחר כך על הדוגמאות. בתורה יש ארבע חלקים. פשט, רמז, דרוש, סוד. ותורת החסידות מכניסה חיות בכל אחד מהם. כל אחד מארבעת החלקים האלה בלי חסידות הוא במקומו ובעניינו ובציורו. תורת החסידות מכניסה חיות בכל אחד. הפשט עם החסידות ובלי החסידות זה כמו הבדל בין דבר חי לדבר לא חי. וככה בכל חלק. אשר, מה הפירוש שחסידות מכניסה חיות בזה? אז קודם כל, יש בסוגריים. נוסף על זה שבתורת החסידות באו ביורים לעניינים שונים, שבכל דלת חלקי התורה, התורה, החסידות מבארת, הרי מי שלא מבין, כמו שאנחנו לומדים כאן, בהנחת יסוד הראשונה, מתיישבת לו, שהחסידות כנראה באה להסביר את הזוהר. החסידות באה להסביר את הקבלה. אבל זה לא נכון. זה נכון שחסידות נותנת ביורים על הקבלה, באותה מידה חסידות מסבירה גם פסוקים שבתורה, היא מסבירה גם משניות והלכות וכדומה. שגם זה שולל את הסברה שהחסידות באה בכדי לבאר את חלק הסוד שבתורה בלבד. זה לא נכון, חסידות באה לבאר את כל חלקי התורה. אז קודם כל, ברגע שחסידות מבאר את כל חלק שבתורה, אז החסידות נותנת חיות בכל חלקי התורה. זה חוץ מזה. חוץ מזה שאם אדם יעשה אינדקס ויעשה סיכום ויגזור מתורת החסידות את כל הביורים השונים, אז הוא ימצא שיש שם ביורים לפסוקים וביורים לתנך וביורים לרש"י וביורים לגמרא וכן הלאה. אז אני אבוא ויגיד, החסידות נותנת ביורים בכל החלקים. חוץ מזה, לימוד החסידות מכניס חיות בכל עניין ועניין בכל חלקי הפרדס שבו. החסידות גורמת שלא בגלל שמצאתי פירוש על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מצאתי פירוש בחסידות, אז אני עכשיו מבין את הפסוק הזה בצורה אחרת כי מצאתי פירוש. גם אותם פסוקים שלא מצאת התייחסות באיזשהו מאמר לפסוק הזה, לא למדת שום ביור בשום מקום על המשנה הזו, אבל עכשיו שאתה לומד חסידות ועכשיו אתה ניגש ללמוד את המשנה הזו, אתה לומד את זה אחרת לגמרי. אתה ניגש לזה אחרת לגמרי. אתה מקבל חיות אחרת לגמרי. לא בגלל שקיבלת פה איזה וורד שמסביר לך את זה. אלא בגלל שהחסידות מכניסה לך אנרגיה אחרת בכל התוך.
זה גם
הבדל.
בפשט יש הבדל שונה?
לא בגלל שההסבר הוא שונה. החיות היא שונה. ובמילא הכל שונה. על זה אנחנו ניתן דוגמאות עד מעט. בוא נקרא, עוד מעט אנחנו נראה, בשביל זה אנחנו נמחיש את זה, בשביל זה הוא ימחיש את זה בדוגמה, שזה לא יישאר ככה רעיונית, אז מי החלק הבא, מי יוצאת ועלה, נמחיש את זה בדוגמה. אבל כל חי באופן אחר לגמרי, בחיות עצמי. כמו שתשאל, מה השתנה כפשוטו, אדם מת לו עלינו, בר מינן, ואדם חי. מה השונה ביניהם? אתה יכול להצביע לי מה השונה ביניהם בדיוק? אז מה שונה? הוא חי והוא מת. יש משהו, אני לא יודע להסביר לך, להראות לך תמונה מה השתנה אצלו, מה התווסף אצלו. אבל מה השתנה? הכל השתנה.
ברור שמת לא יכול לעשות שום דבר, אבל חי הוא זז.
אמרנו קודם שהזז, הזז זה הביטוי החיצוני, זה לא החי. הגדרה של חי זה זז? לא, מה פתאום? גם לי הכרה, הגדרה של חי זה לא זז. זה אמרנו קודם.
אבל חלק מהחיות מתבטא בזה.
זה לא חייב.
זה כמו שהאור הוא פשוט ויש כלים. אותו דבר נגיד האור.
וחיות זה מוסיף גם בהירות ועומק יותר בהבנת העניין. ומילא אם יש לו חיות, נהיה הכל יותר בהיר. זה מוסיף גם בהירות, עומק, הכל. אבל עוד לפני העומק, זה נותן חיות בדבר. דוגמה לזה בניגלה דה תורה ובהלכה. הוא רוצה להביא דוגמה, למה? לא עכשיו דוגמה של משהו של חסידות שמובן. דוגמה שכשאתה מגיע לרמה אחרת, הכל משתנה. כל המערכת משתנה. דוגמה. כתוב ככה. הלכה אומרת, הגמרא אומרת, כל עבודות יום הכיפורים, אינן קשרות אלא בו, בכהן גדול. כל העבודות שעשו בבית המקדש ביום כיפור, מי היה חייב לבצע אותם? רק הכהן גדול. אינן קשרות אלא בו. עכשיו, ומה קורה אם למשל הקרבת קורבן התמיד של יום כיפור בבוקר, והקרבת קורבן התמיד הקרבנו אתמול, ונקריב מחר, ומקריב את זה כל השנה, מי אמור להקריב את הקורבן התמיד הזה ביום כיפור? לא, כל עבודות יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו. יום אחר אחר. אבל נשאלת השאלה, מילא אם הייתם מדבר על הקורבנות המיוחדים ליום כיפור, ייחודיים ליום הזה, נו, זה הכהן גדול יעשה. אבל כשאני מדבר על עבודה שעושים אותה רוטינה יומית, תמיד, כל יום, מה קשור זה לכהן הגדול? מה אכפת לי שזה יעשה כהן אחר? למה אומרת הגמרא שכל עבודות יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו? אלא מה ההסבר? כמו שקדושת יום כיפור מועילה לעבודה מיוחדת יום כיפור, ברגע שנכנס יום כיפור, אז לא רק הקורבן הייחודי של יום כיפור קיבל אור של יום כיפור, אלא כך היא פועלת גם בהתמידים ומוספים דה שבת המשתרכים מצד עצמם לכל ימי השנה. קורבן התמיד, שהוא לכאורה רגיל, מגיע יום כיפור, הוא שודרג. מגיע קורבן מוסף שיש כל שבת, מגיע יום כיפור, הוא שודרג. זאת אומרת, אני רואה דוגמה של דבר שכל הזמן הוא קיים, אבל ברגע שקיבלתי יום עם אור חדש, אז במה האור פעל? בכל המערכת, אני לא יכול להגיד, טוב, יש ביום הזה, יש חלקים במערכת שיכול לעשות כל אחד, רק הכהן הגדול נשאר לו הדובדבן המיוחד. ואם לא, ברגע שנכנס יום כיפור, גם הימים, גם הקורבנות הרגילים הפכו להיות ייחודיים, שגם הם מתקדשים בקדושתו של יום הכיפורים. מה הנמשל? וכן הוא גם בנוגע לתורת החסידות. ולמה הוא הביא דוגמה מיום כיפור? זה לא סתם דוגמה. כי יום כיפור זה נקרא שבת שבתון, והחסידות נקראת בחינת שבת שבתון שבתורה, שפועלת היא בכל חלקי התורה. כשבאה החסידות, מה השתנה? כל חלקי התורה השתדרגו. הכל התרומם, הכל השתנה. כי דלת החלקים פרדס שבתורה, הם דלת הבחינות נפש רוח נשמה חיה שבתורה, ותורת החסידות היא בחינת יחידה שבתורה, ומצד גילוי היחידה, מתעלים גם הנרן חי כנל. זה דוגמה שחסידות הגיע, אדם שלומד חסידות, מה השתנה אצלו? לא רק אותם נושאים שהוא למד בחסידות, עכשיו הוא קיבל ידע חדש. אז הוא הכניס לראש שלו במגירה, אז עכשיו הוא ידע כך וכך הלכות, עכשיו הוא יודע עוד דבר. לא, זה לא רק שאתה יודע עוד דבר. כל מה שאתה ידעת, וכל מה שאתה למדת, וכל מה שתלמד, עד על החסידות, ומי החסידות, הכל נהיה אחר. הכל נהיה חי, הכל נהיה מרומם. כי החסידות משנה את הכל. כי ברגע שהיחידה שבנפש מהירה, הכל מהיר אחרת. ברגע שהחיות קיימת, הכל משתנה. זה ה... וזה לא קיים, זה לא, לא אומרים, למדת המשנה, אחרי שלמדת המשנה, כל הפסוקים שתלמד מהיום והלאה היו אחרת, כי אתה למדת את המשנה הזאת. לא, לא נגיד את זה, כי בחלקי התורה האחרים, יש לכל חלק את הציור שלו, והוא מעלתו במקומו. בחסידות אני אגיד, שיש לך חסידות, המשנה השתנתה והחומש השתנה והכל, לא רק בגלל שלמדתי פירוש על אותה המשנה, אלא בגלל שלמדת החסידות. והחסידות היא לא מצוירת בציור מסוים. לכן, כדוגמה, לפעמים, השבוע היה לי כבר שתי דוגמאות כאלה, שני אנשים שונים, אני רוצה, זה יחזור על מה